פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
שלום, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. אנחנו בשידור חי ב-105.3 ו-104.9 FM. ניתן להזין לנו גם כסקט, באתר של כאן, ביישומון של כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. איתי באולפן מפיקת התוכנית טל ניסן, לצידה טכנאי שידור אלעד זוהר, שלום לכם. אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. היי, זה שחר, ככה נקרא אלבום הבכורה של שחר תבוך, ואנחנו נקדיש לו היום את התוכנית. לא בכל יום יוצא אלבום בכורה לאומן פופ מקומי, ולא בכל יום יוצא אלבום בכורה מוקפד, שנון, מלא הומור ומודעות עצמית, שיש מאחוריו מחשבה ותכנון עם סוללה ארוכה של כותבים ומפיקים, בראשם ליבי רן, שהצליחו לייצר יחד בדיוק את הדבר הזה שנורא מנסים לעשות כאן. פופ מעולה, משוחרר, מוקפד, אבל לא מתאמץ, ובעיקר מאוד אינטליגנטי. וכמו פופ טוב, האלבום הזה הוא מעין כדור מראות של ציטוטים, של רפרנסים, של רעיונות, של צלילים, של משחקי מילים. אנחנו נגלגל היום את הכדור הזה ברחבי החדר, ונראה איזה מין ציור מטורלל נסתרטט על הקירות. אנחנו נדבר על המקום של שחר תבוך בסצנת הפופ המקומית, איזה מקום יש לפופ קליל והומוריסטי אחרי 7 באוקטובר, ואם אנחנו מתקרבים למסיבת הסיום של הפופ, כפי שהכריז לאחרונה סטטיק. אנחנו נציע גם קריאה ספרותית בשירים של שחר תבוך. נשאל איזו מין דמות עולה מהטקסטים שלו, האם זו דמות אמיתית ואפשרית, ונבין איזה מקום יש לרכילות בכתיבה שלו ורכילות בשפה בכלל. נדבר גם על דמות האבא במוזיקה, אבל לא סתם אבא, אלא השילוב הזה שבין אבא לאלוהים. נשאל מאיפה בא הדבר הזה, למה זה תמיד אבא שבשמיים ואף פעם לא אמא שבשמיים, ומה הקשר בין שחר תבוך לבעל שם טוב. בעניין אחר, נדבר גם על המקום של שחר תבוך כיוצר הומו, על ההבדל בינו ובין דורות קודמים של מוזיקאים להטאבים, ואיך הוא הפך את ההומואיות שלו לנכס. אנחנו יוצאים לדרך.
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
שחר תבוך הוא בן 25, והוא אוף די מוזר בשמי הפופ הישראלי. הסינגל הראשון שלו יצא ב-2021. מאז הוא הספיק לשחרר לא מעט סינגלים, אבל הלהיט הגדול הראשון שלו הוא נדי בדי, גוף חצוף באנגלית, שיר עם אגם בוחבוט שיצא בחודש שעבר, ואי אפשר היה להתחמק ממנו.
בחצות עם הנאדי פאדי, הוא לוחש לי באנגלית, nobody knows. עם הנאדי פאדי, תקני לי קלי מגילה לרקט.
שחר תבוך הוא כמו הבן האבוד של בריטני ספירס וג'סטין טימברלייק, שהזין בלי סוף לדסטיניז צ'יילד, לדיאנג'לו, לרובין, לצ'רלי אקסי אקס, לנונו, לבקסטריט בויז, לקרן פלס, לאביתר בנאי. מין ילד שעושה לייק לכל פוסט של הפשוטה, שבתור נער היה עומד מחוץ למסיבות של אריסה, אבל הבין שהוא מעדיף לרקוד לבד בחדר. הדמות של שחר תבוך מאוד ממוקמת בתרבות הישראלית ואפילו ביהדות, אבל יש בה משהו לא פוליטי במופגן. השירים באלבום נכתבו לפני המלחמה, מוזיקה של עיתות שלום כזו שעוסקת באישי ולא בלאומי. אנחנו נדבר עכשיו על הפופ של שחר תבוך, ובכלל על פופ אחרי 7 באוקטובר. נעשה את זה עם שירה נאות מגלריה הארץ. שלום שירה. שירה?
אלעד.
מה נשמע?
אתה יודע, מה איתך?
בסדר גמור, את איתנו, זה מה שחשוב. שירה, נתתי פה רשימה ארוכה כזו של רפרנסים בהתחלה, ובאמת, כשמאזינים לשחר תבוך, שומעים כל מיני דברים מוכרים, אבל יש לו איזה סאונד מובהק משל עצמו, נכון?
כן, זאת אומרת, הוא מובהק בישראל, שהוא בעצם לוקח את הרטרו, את החזרה לשנות ה-2000 המוקדמות, שזה משהו שלא כל כך היה בשנים האחרונות, בשנים שבהם הפופ כל הזמן ניסה לצעוד קדימה לסאונדים חדשים יותר, מהירים יותר, אגרסיביים יותר באיזשהו מובן, אז הוא רגע לקח את זה צעד אחורה, ובמובן הזה זה מאוד ייחודי.
את אומרת שזה טרנד שבעולם כבר קורה, ועכשיו רק הגיע אלינו באיזשהו אופן.
תמיד, הדברים תמיד קורים ביחד, זאת אומרת, עושים גם הולכים כמה שיותר חדש, אבל גם הולכים לאיזשהו טרנד, זאת אומרת, דיברנו הרבה על טרנד ה-80s בפופ, שפתאום כל השירים נשמעו כאילו הם מדיסקו של שנות ה-80, אז במובן הזה אנחנו כבר מכירים שעושים איזשהו משהו שהוא רטרו.
כן, והשנות האלפיים המוקדמות זה שנים שהן עדיין לא לגמרי מאופיינות באיזשהו אופן, נכון? כלומר, לא התרחקנו מהן מספיק בשביל שנצליח לדמיין את העשור הזה, כמו שאנחנו מצליחים למשל לעשות עם ה-90s, קוראים לזה Y2K, נכון? זה כזה, אבל Destiny's Child ובריטני ספירס, נכון? אלה הדברים הראשונים שעולים לראש כשאנחנו חושבים על זה.
כן, ואלה גם הדברים שהיה בהם הרבה מאוד עיסוק. עכשיו, זאת אומרת, יש גם איזה עיסוק במה שהיה עם ג'סטין טימברלייק באותו זמן, שזה משהו שבוודאות מאוד השפיע על השירים של שחר תבוך. אז במובן הזה, כאילו, שוב, זה כל כך קרוב, אנחנו עוד לא כך יודעים איך לאכול את זה, בטח שלא, אבל אולי לכוכבי פופ צעירים שממש גדלו בתקופה הזאת, אז זה מבחינתם רגע לחזור, אם נגיד אפילו בגרסה הישראלית, אפילו לחזור לסוד של רוני דואני, ולאדוני, וכל השירים שיוציאה בערך באותן שנים, 2004-2005.
כן, זה כאילו, זה הנוסטלגיה שלהם בעצם, הדברים שלנו נראים כאילו הם קרו לפני שנייה. מה את חושבת שיש בנאדי באדי? שמענו ממנו קטע בהתחלה, למה דווקא הוא לדעתך תפס ככה?
קודם כל, פזמון מאוד 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 קליט, וגם מצחיק, ובמובן הזה, באמת הסיפור הזה של הרוחה של הפשוטה, ששורה על השיר הזה, לגמרי, ועם המשחקי מילים, עם הפמיניזם, מי ימלל גיבורות של ישראל, כל מיני מין קריצות כאלה קטנות, שהן מעלות חיוך, אין מה לעשות, וגם הוא חיכה איתו לאיזשהו רגע נכון, בהרבה מאוד מובנים, זה להיט הפופ הראשון, מאז המלחמה.
כן.
וכן, כנראה גם מילא איזשהו וקום.
כלומר, להיט הפופ הראשון מאז המלחמה, שלא קשור בשום אופן למלחמה, נכון? שממש עושה את הדבר הזה של פופ אסקפיסטי טהור כזה.
נכון. זה לא אלבום הפופ האסקפיסטי הראשון שיצא, אבל כנראה שכל מה שיצא עד עכשיו, עדיין לא היה הרגע הנכון. כי היינו עסוקים בלחשוב על יהיה טוב של יסמין מועלם, או על חרבו דרבו של נס וסטילה, או על לצאת מדיכאון של יגל אושרי.
כן.
זאת אומרת, כל מיני שירים, או אפילו שירים של ססון נפרם שאולוב, שמאוד מאוד מצליח לאחרונה, גם נכון. יש בהם איזשהו ממד עדיין מיוסר לשירים הרבה פעמים שמדברים על דברים כואבים.
נכון.
אז במובן הזה, כן היה איזשהו וקום, או אפשר להגיד שנוצר איזשהו וקום לאחרונה, אני גם אולי אגיד באיזה מחשבה לא כזה אפויה, אולי כי אנחנו אחרי פורים, שכן היה איזושהי נקודה ביחס לשגרה, ויש קשב ופניות להתאהב בלהיט פופ שלא קשור בשום צורה לכלום, מדבר על הגוף החצוף, הוא אומר לי באנגלית nobody knows, זאת אומרת, לא קשור בשום צורה למציאות.
את חושבת שעכשיו אנחנו נתחיל לראות יותר מוזיקה כזאת, או שאנחנו, אמני הפופ ילכו על איזה מין תווך ביניים כזה, של בלדות פופ, שהן יכולות להיות גם כזה וגם כזה. כאילו, אני מנסה לדמיין, האם נאדי באדי הוא איזה אנומליה קטנה כזו, ואנחנו נמשיך לשמוע את המוזיקה שהתרגלנו לשמוע, שבאמת באיזשהו אופן מרפררת למה שנקרא המצב, או שזה עכשיו נתן לו פתח, וכל אמני הפופ התחילו לשחרר את הדברים שהם החזיקו בקנה.
אז אפשר כבר לראות עדויות לדבר השני שאמרת, ממש היום ומחר, היום יצא אלבום שני של סטטיק,
כן.
שלא מדבר בכלל על המלחמה. גם, כן. גם שם כל השירים נכתבו לפני. מחר נועה קירל משחררת שיר חדש. נכון. אני לא יודעת מה בדיוק יהיה בו. ככל הנראה ממה מהטיזרים הוא כן יהיה, ידובר על דמעות או משהו כזה, אבל אני מניחה שזה לא תהיה בלדה, כי זה לא מה שנועה קירל עושה.
כן.
זאת אומרת, הדבר הזה קורה. מה יתפוס? זה כבר, אתה יודע, לא כן. אני ולא אתה יכולים להגיד, אבל האומנים עצמם מרגישים שיש מקום גם לדברים האלה.
שירה, הזכרת את סטטיק, ואני רוצה רגע שנשמע קטע מסרטון שהוא שחרר לקראת היציאה של האלבום. לקראת הקידום של האלבום הוא צילם סרטון בעצם על האלבום הבא שלו, זה היה מאוד מבלבל, ועל זה שבעקבות המלחמה, הפופ המקומי לא יוכל להיות מה שהוא היה. בואי רגע נשמע את זה ואני אשאל אותך על זה שאלה.
לפני עשור בערך הבאנו לכאן את הדבר הזה שנקרא פופ ישראלי, ואני מרגיש שבתור מי שהביא את זה אז, יש לי את הזכות לשפוט את זה גם היום ולהגיד בונה. אני מקווה שהקולגות שלי רואים את זה כמו שאני רואה את זה, כן? אבל הדבר דואך ומשתנה. והגיע הזמן שנמציא אותו מחדש כמו שהמצאנו אותו אז, ויכול מאוד להיות שזה יהיה הגרנד פינאלי של הפופ הישראלי. זאת אומרת שזה שירת הברבור של הפופ, שזה הדרך לחגוג את מסיבת הפרידה מהפופ כמו שאנחנו מכירים אותו.
אני רגע רוצה לנתק את יש משהו קצת מגלומני באמירה הזאת, שהאלבום הזה שלו, הוא דווקא יהיה שירת הברבור של הפופ, אבל אני כן רוצה להתייחס לאמירה, שאולי הגענו לאיזה נקודה שהפופ אמור מהותית להשתנות, להגיב באופן אחר. את חושבת שזו אמירה מחוברת, שהוא צודק במה שהוא אומר?
כן, אני חושבת שזאת אמירה מחוברת, באמת בעיקר אם מסתכלים על מה היה לפני השבעה באוקטובר. היה נדמה שבאמת הדברים, זאת אומרת, מבחינה מוזיקלית, שוב, כולם חיפשו שירים יותר מהירים, יותר מרקידים, יותר מקפיצים, יותר נותנים בראש, וכמה שיותר חוגגים, ובאמת הייתה איזושהי תחושה, כאילו, אז לאן ניקח את זה מפה? במובן מסוים, לצערנו, האדיר, עוד פעם הגל הזה של שירים שקטים שהיה, קצת נותן לזה איזשהו מקום באמת להתחיל לדמיין את הפופ מחדש, אולי במובן מסוים גם לחזור לאיזשהו רטרו כמו עם נדי בדי. אפשר לקחת את זה להמון מקומות, אבל שוב, מסיבת סיום לפופ לא תהיה, כי אנשים שומעים את זה ואוהבים את זה.
כן.
השאלה היא לאיזה סגנונות ייקחו את זה קדימה, האם ייקחו את זה עוד יותר, זאת אומרת, חדשני ומחדש, או דווקא נוסטלגי וללכת אחורה.
כן, אנחנו לקראת סיום שיר, אבל כן יכול להיות אולי שהדבר שיהיה זה... במקום להביט החוצה לעולם, לפופ אמריקאי ולכזה, את יודעת, הדברים שקורים מבחוץ לכאן, אז הפופ יפנה מבט פנימי, ולאו דווקא להתעסק בעניינים שקשורים למלחמה, אבל באמת יהיה טיפה יותר מרוכז בעצמו, בישראליות, במה זה להיות ישראלי, שגם אמנים כמו שחר תבוך יעסקו בנושאים האלה?
מאוד יכול להיות. אני בעיקר חושבת שזה משפיע על השאיפות של אמנים להצליח בחול, ואז by proxy, זאת אומרת, הפועל היוצא של הדבר הזה, זה שאתה מתכנס פנימה וחושב על מה אתה עושה בתוך המדינה שלך, ואיך אתה מתחבר למדינה שלך.
Okay.
גם לזה אפשר לראות, זאת אומרת, נועה קירל הייתה אמורה להופיע ביוני במדיסון סקואר גרדן, היא דחתה את המופע לתאריך לא ידוע, okay. נאמר שהיא תוציא 12 שירים חדשים באנגלית, בינתיים היא מוציאה אחד בעברית מחר. אז נראה שבסוף, זאת אומרת, מתוך, גם מי שרוצה ללכת בינלאומי ואינטרנשיונל, בסוף כרגע מה שיש זה מה שפה.
כן. טוב, שירה נאות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה.
לא רצית שדע.
שמה?
לא נדע.
אהה.
ש... זה עובר בלחישה.
שמעתי ש...
מתישה אותי. כי שאני סיפרה לגיל שסיפר לוי. כי שאין לנו עתיד, כי נהייתי דביקי דע.
פופ-אפ עם אלעד ברנוי.
על הכביש בדרך למסיבה, זה כביש 4, וזה מזכיר לי נשכחות. פנייה חדה, איך היית חד בכל מילה, כזה נחמד, עוצר בצד, ואז פתאום על 150 בכביש נגדי. למה אתה תמיד נגדי? אף פעם לא בצד שלי. שוב לתוך צומת עם עצמי. אני בצומתי, לא החלטי, מתי אלמד לבחור נכון, והלב ב-yes, והמוח no, רן דנקר או אמיר דדון. היי זה שחר, הוא אלבום של 33 דקות בסך הכל, אבל יש בו איזו עודפות, הודעות קוליות, רפרנסים לשנות 2000 המוקדמות, הומור אינטרנטי. שחר תבוך משוחר לאורך האלבום בשירים ובקטעי קישור עם חברות, הוא מזכיר אותן בשמן, הוא מרחל איתן, ויש כאן גם איזו עודפות זהותית. זה אלבום שאפשר לומר שיש בו איזה חיפוש אחרי זהות, אבל שחר תבוך לא מסתפק בזהות אחת. הוא אומר שם, עיראקי וואליה, במקום אחר, אני חצי בוסקילה, חצי נועקילה, אין לי אופי משרדי, אני חצי ספרדי, יש פה די הרבה חצאים, ובאמת אפשר לזהות איזו עודפות מתוך המילים שלו. הוא כוכב פופ, אבל הוא גם חנון, הוא הומו, אבל עושה קידוש, הוא מדבר לאלוהים, הוא קורא לו, Oh my God, השתבח שמו לעד. הוא כאילו לוקח את השיח הזהותי שאנחנו כל כך מורגלים בו ועושה ממנו סלט, סלט פירות. האלבום הזה הוא שיחה עם המון רעיונות וסגנונות ומחשבות, אבל בסוף על עטיפת האלבום שמעוצב כמו דיסק של פעם, כמו CD, יושב לו שחר תבוך לבד בחדר, ילד אינטרנט. ואנחנו ננסה עכשיו לקרוא איזו דמות עולה מהשירים של שחר תבוך. נעשה קריאה ספרותית בשירים שלו ונעשה את זה עם יובל פלוטקין, שהוא עיתונאי, הוא מבקר תרבות וגם חוקר ספרות עממית. שלום יובל פלוטקין.
היי אלעד, מה שלומך?
אני בסדר. יובל, תראה, אני, יש על האלבום הזה חתומים שורה מאוד מאוד ארוכה של כותבים. אני אזרוק חלק מהשמות. לי בירן, מיכאל סוויסה, איתי פורטוגלי, אמרי חנוך, רן גולדברג. באמת, ויש עוד הרבה. מתוך כל הרשימה הזאת, אתה מצליח לזהות איזה דמות של כותב מתוך השירים שלו?
יפה, מעניין. קודם כל אני אציין שלי בירן מצוטט באלבום בקולו שלו, אומר ששחר עוד לא העביר לו את הכסף.
נכון, נכון.
זה רגע מקסים. אני חושב שכן, שלגמרי אפשר לסמן איזושהי דמות, דמות של מספר. אמנם דמות, כמו שאמרת, יפה מאוד בהקדמה אקלקטית, חצויה ומורכבת, אבל גם לחלוטין מובהקת. אני חושב שמה שמעניין זה שזו דמות שאנחנו מכירים מהחיים שלנו, רובנו, אנחנו לא כל כך שומעים אותה במוזיקה. הבחור הזה שאנחנו מכירים, שהוא קצת לא בטוח בעצמו, אבל הוא גם מלא עובר ביטחון עצמי, שהוא קצת אוהב לרחל ולקשקש, ולפעמים קצת דברן יותר מדי, אנחנו עוד נדבר על זה. והנה פתאום יש לבחור הזה אלבום.
אחד הדברים אולי הראשונים שעולים כשמאזינים לו, אם הם מאזינים לטקסטים, אז יש פה הרבה אנגלית, כלומר, ממש, הוא אפילו ברגעים שלא בכך צריך, נגיד, הוא אומר, I remember when קיבלתי את הטלפון. לא היה צורך לומר את זה. מה הוא עושה שם שהוא עושה את הדברים האלה?
אני חושב שהוא מביא את השפה של העולם התרבותי שאנחנו חיים בה. תראה, יש, אנחנו מדברים באיזשהו אופן וחושבים באיזשהו אופן, ואז אנחנו ניגשים לכתוב, או מי שניגש לכתוב, וחושב על כל מיני מוסכמות של כתיבת שירים, או מה אפשר או מה אי אפשר לעשות באמנות. אני חושב שמוזיקה כיום, אפשר לראות את זה גם נניח בהיפ-הופ אמריקאי לצורך העניין, יש ניסיון לצמצם את הפער הזה בין מה איך שאנחנו מדברים ביום יום לבין איך שאנחנו כותבים או מדברים בתרבות. כן. כמובן שעדיין יש איזה שהן מוסכמות, אנחנו ביום יום לא מדברים בחרוזים, אבל אני חושב שבעולמו של שחר תבוך לפעמים צצים משפטים באנגלית, בין אם זה בגלילה באינסטגרם או בין אם כשהוא מדבר עם חברותיו.
זה דמות אמינה בעיניך, הדמות הזאת שהוא מייצר? כי יש משהו, כן, יוצא דופן, אנחנו לא כל כך מורגלים לפחות לראות את זה בשירים, נגיד את כל הרפרנסים הדתיים שיש שם, יש שם ממש רגעים שהוא אומר, השתבח והתברך, זה נשמע כמעט כאילו הוא מתפלל, ואז הוא אומר את הדברים הכי הומואים, הכי פופים, הכי לא קשורים לזה.
תראה, אני אתעלה באיראן מאוד גבוה, ונגיד שפיקאסו אמר שאומנות היא שקר שחושף את האמת. כן. אגב, משפט שאומרים שהוא בעצמו גנב. אבל, אז אני חושב שזה הדבר הזה, הדמות הזאת היא אמינה, כלומר, ברור שהיא כתובה ושהיא מהונדסת, אבל היא כן תופסת איזשהו משהו אמיתי, ואם להוסיף לזה עוד שכבה של מורכבות, זו דמות אמינה ופתוחה לגמרי, אבל לאו דווקא מאוד גלויה ומעובדת. כלומר, אני מאמין, אני יכול להאמין כשאני שומע את האלבום, והודות לך, שמעתי אותו שלוש פעמים בשלושה ימים, ולפני זה לא ידעתי מזה שחר תבוך, ועכשיו אני מאוד סקרן לגביו. אז אני חושב שאני יכול להאמין שיש מין דמות כזאת, שיש בן אדם כזה, אבל זה לאו דווקא אומר שאני מאמין לכל מה שהבן אדם הזה אומר.
כלומר, כמו עם בני אדם רגילים בחיים, שאנחנו, הם קיימים, יש אותם, אבל הם כל מיני דברים, יכולים גם לשקר אם הם רוצים.
לגמרי.
כמו שאמרת, אני שלחתי אותך, ביקשתי ממך להזין לאלבום, ומשהו שאתה הבחנת בו, זה האלמנט של הרכילות שמופיע בו. יש את השיר אלה דידה, ששמענו אותו מקודם, וגם מקדימה לו שיחת ועידה, זה קטע קישור כזה, שממש שומעים אותם, הם פשוט יושבים ומדברים, כלומר, אין משהו אחר, יושבים ומרחלים על אנשים. מה המופע הזה של הרכילות? איך הוא נראה בעיניך?
אז קודם כל, אני חושב שממש אפשר להגיד שהאלבום הזה כתוב בעברית רכילותית. רכילות זה דבר מעניין. רכילות זה משהו שכולנו עושים וטוענים שאנחנו לא עושים אותו. זה כמעט, אם מדברים בסוגות ספרותיות ובחקר הספרות העממית, באקדמיה, יש אנשים שחוקרים רכילות, כמו שחוקרים מעשיות ומשלים. אז רכילות היא בעצם צורה די מובהקת. אפשר לזהות את צורת הדיבור שבה הרכילות נמסרת. ברור לנו למה אנשים מרכלים מכמה סיבות, גם מתוך איזושהי סקרנות, אבל גם בשביל לנסות למצב את עצמם בתוך החברה שלהם. זאת אומרת, כשאתה מרחל, אז אתה יודע בדיוק מה המקום שלך, מה חבר שלך חושב על ההוא, מה אולי מישהו חושב עליך. רכילות נובעת באיזשהו מקום גם מחוסר ביטחון.
זהו, אתה מדבר, ואני חושב על זה שיש בזה איזה ממד של הגנה מסכנה, נכון? לדעת מה עלול לבוא, מה עלול לקרות.
אז לגמרי, ואני חושב שהשיר לדידה הוא באמת השיר הרכילותי הכי מובהק באלבום, נכון? לא רצית שידע, זה עובר בלחישה, כמובן יש לי חברות בכל מקום, יש לי מכרים בכל מקום, שני סיפרה לגיל שסיפר לויקי שאין לנו עתיד כי נהייתי דוויקי. אגב, שחר תבוך הוא לא הראשון שעושה את זה, יש שיר אמריקאי מצליח מה-60s, שאני חושב שגם מרווין גיי שר I heard it through the grapevine.
נכון,
זה ממש... זה ממש דבר שקיים, ואני לא שמעתי את זה ככה ברמה הזאת בעברית. אני חושב ש... בוא נאפיין דברים רכילותיים באלבום הזה. קודם כל, יש ריבוי של שמות. כן. פתאום מדברים על איזושהי שירן, אתה לא יודע מי זאת בכלל, אבל מוזכר שהיא עשתה גוונים. גם הסקיטים, שנסביר שזה אותם רגעים באלבום שהם לא שירים, אלא הקלטות כן. של אנשים אחרים, יש בהם קצת משהו רכילותי, אנחנו מקבלים הצצה לאיזושהי שיחה.
להודעה קולית שנגיד מישהו שלח למישהו, ואני לא הייתי אמור לשמוע.
בדיוק. עכשיו, כל זה מתחבר מאוד עם הדמות ששחר תבוך מעמיד באלבום הזה, שזה מישהו שמצד אחד יש לו המון חברים, מצד שני הוא כן יש לו איזשהו חוסר ביטחון עצמי כשהוא יוצא לעולם, והרכילות הזאת, כאילו מצד אחד יש בה כוח, אבל זה כוח של מישהו קצת מפוחד.
זה כמו השביט של הביישנים, נכון? זה כאילו הדבר הקטן הזה שאתה יכול לעשות בתוך העולם הקטן והמסוגר שלך. זה לא מה שאנחנו מדמיינים כשאנחנו רואים כוכב פופ, אנחנו מדמיינים מישהו שהוא קצת מיני, שהוא כזה חורך את הבמות, שיש בו איזה משהו פלרטטני, וכאן אנחנו, זה כאילו מה שהעתיקו את הילד אינטרנט הזה, את זה שכאילו לא יוצא מהבית, ונתנו לו אלבום, כלומר זה התפוצץ כזה באופן כזה.
כן, כבר ברצועה פותחת שהיא לא שיר, אז אני חושב שהוא אומר, מה זה הדיסק הזה, שזה כבר מוזר, כלומר... יליד 99, הוא לא אמור לדעת מה זה דיסק. יש פה איזשהו תקלה, אבל ברור שזה מין כזה נוסטלגיה לשנות ה-2000.
בדיוק.
ואז הוא אומר, מי זה? מה זה שחר תבוך? יש משהו נורא מעניין בזה שהוא עצמו אומר את זה. הוא דמות מבולבלת, אחיננית. יש שם איזשהו קטע נפלא, גם סקיט שלימור שמנהלת אותי תמיד צודקת, או משהו כזה.
בוא נשמע אותו רגע.
בוקר טוב, אני שונאת שאתה מקליט לי הודעות, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תקשיב, אתה רוצה לשנות את האלבום, אתה לא אומר לנו מה אתה רוצה לשנות.
נכון.
חסר לנו מאסטר, אנחנו לא יודעים מתי הוא יוצא עד הרגע.
נכון, אבל...
צריכים להעביר קרדיטים, אין לנו שום דבר.
נכון.
כתבתי את זה אתמול, אתה לא מגיב.
נכון.
אני לא יכולה לעבוד ככה, והאלבום לא יהיה מוכן בזמן, אז כאילו אני גם...
הכי צודקת, הכי צודקת.
אני לא יכולה להיות גן ילדים.
את הכי צודקת?
זה מעצבן אותי לעבוד בצורה כזאת, אפשר לא לעבוד בצורה כזאת?
הכי צודקת, הכי צודקת.
ואז הוא פשוט אומר לה, את הכי צודקת, את הכי צודקת. וחשבתי על זה, שזה נורא הדור הזה, עכשיו אני לא בא להגדיר סוציולוגית על איזה דור, איזה שנים אני בדיוק מדבר, אבל העניין הזה של, יש משהו בלתי מנוצח בזה שאת אומר, נכון, אני לא בסדר. זאת אומרת, את אפילו לא מנסה לתת על דין וחשבון, יש מין כנות כזאת, של כן, אני לפעמים עצלן, כן, אני דחיין, ואני חושב שזה משהו... נורא חזק היום.
זה גם בלי איזושהי מחויבות רגשית, נכון? אתה אומר פשוט, נכון, סליחה, נכון. כאילו, זה לא עושים עניין מזה.
כן, עכשיו זה מחרפן, כי אם מישהו מכחיש או מתווכח, אז אתה יכול לאמת אותו, ואם הוא פשוט אומר, כן, אני לא בסדר, וואי, אתה הכי צודק. אז אתה אומר, אוקיי, אז מה תעשה בנוגע לזה? לא, לא, אתה הכי צודק. אז את כל הדבר הזה שהוא בו זמנית חינני, אבל גם קצת מאוד מאוד מוגן ובלתי פגיע, יש באלבום הזה. זאת אומרת, את הפגיעות, את החוסר פגיעות, את ההכרה בפגמים שלך, כל זה ממש שם. וזאת אכן דמות מאוד מיוחדת. אני לא מכיר דברים כל כך דומים לזה בעברית. אני חושב שכן יש לנו מין את העניין, יש לנו ראפרים מודעים לעצמם לצורך העניין. יש את ליל דיקי, שיש לו גם סדרה, שליל דיקי זה בעצם משחק מילים על זה שיש לו פין קטן.
כן.
ובזה עוסקת כל היצירה שלו, אבל פה זה בכל זאת משהו קצת אחר.
כן. טוב, זה נשמע, יובל, שהוא שכנע אותך, שחר תבוך, שנכנסת לעולם שלו.
לגמרי, כן.
טוב,
כן.
אז אנחנו...
במאזינים לשמוע את האלבום 3 פעמים תוך 3 ימים. עדיף עם איזושהי מטרה, ידיעה בראש שהם הולכים להתראיין על זה איפשהו, זה עוזר לקשר, וגם אתם תתאהבו בשחר נבוך, כמו שהוא קורא לעצמו, שחר תבוך.
יפה. יובל פלוטקין, תודה רבה לך על השיחה
הזאת. ביי ביי, תודה.
הייתי חוזר אחרי בית ספר, נועל את עצמי לבד בחדר, מסתכל על תמונות של איזה כפר, ובוכה לאבא, אבא, אבא. בר מצווה בשקל, כל המשפחה בהיה אני באפל, אני חושב שהוא שונא אותי. מי? אבא, 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 אמן תאהב אותי גם ככה, עם ראש למטה גן למעלה, אמן תאהב אותי גם ככה.
עם אלעד ברנועי.
אבא, אבא, אבא של שחר תבוך מתחיל בתור שיחה אינטימית של בן עם אבא שלו. הוא מביע את החשש מפני דחייה בגלל הנטייה המינית שלו, אבל בפזמון הוא שר התברך והשתבח, ובסוף הוא ממש קורא קטע מתוך תפילת הודיה לבורא עולם. מלך מלכי המלכים, אדון עולם, ריבונו של עולם, תודה שאני עומד כאן לפניך ומודה לך. ופתאום בהזנה אתה שואל את עצמך, רגע, למי השיר הזה באמת? למי הוא מופנה? הבלבול הזה או הקישור הזה בין אבא לאלוהים הוא לא חדש. יש לא מעט לעתים, בעיקר משדה הפופ האמוני, שמתייחסים לאלוהים בתור אבא שבשמיים.
אבא, אני רוצה לעמוד מולך, להאמין שאתה אבא טוב.
אבא, אני עדיין חזקה ולא נשברת.
ולמרות אתה יודע, אבא מתגנב לו רגע.
אבא, אין מי שיגן עליי, אבא תרחם עליי, אבא כולם חוגגים ורק אני בבית. אבא מישהו אמר
לך נתן סימן, אני יודע אתה כאן, אני הבן שלך, עשיתי כל מה שאמרת.
הקשר הזה בין אלוהים לדמות אב קיים כבר במקורות, תפילת אבינו מלכנו, בנים אתם להשם אלוהיכם, אבל אלוהים שבשירים חורג מהדמות הזאת. אנחנו נביט רגע בדמות הזאת שעולה מהשירים על אבא שבשמיים, ועל הקשר שבין אלוהים לאבא אנחנו נדבר עם העיתונאי והסטיריקן קובי אריאלי. שלום קובי.
שלום אלעד.
קובי, כשאתה מאזין לשירים כאלה ששרים על אבא, מה, את מי אתה מדמיין? מה עולה לנגד עיניך?
וואי, אני מאוד שמח על ההבחנה הזאת שלך ועל העיסוק בנושא, שאגב מעסיק אותי מאוד, כמי שגדל בחינוך אורתודוקסי, וכמי שגדל על ביטויים כמו אבינו מלכנו, ועל התייחסות לאלוהים כמו אב, אני מגלה פתאום שכשהפנייה הופכת להיות ישירה, והשימוש הוא במילה אבא, זה מייצר אצלי אי-נוחות. כבר 4 שנים, טוב, צריך לומר שאני... גדלתי בחינוך שמרני, ליטאי, קר קצת, שהחוויה הזאת של הבעת רגשות דתיים והחצנת רגשות דתיים קצת זרה לה, זה הרבה יותר בעולמות החסידיים, במיוחד ברסלב וכו'. אבל אני חושב שהחידוש הוא, וזה מה שדגדג לחגה, הוא המעבר מאבינו או מאב, או מאב הרחמן, לאבא.
כן, כלומר לכינוי אבא.
לכינוי אבא, הכינוי היומיומי, הטריוויאלי, ועוד דבר, והילדי. אני חושב שהמעבר היה בין אבא לבנים, לאבא לילדים. כלומר, הוא נשאר אותו דבר, אנחנו הפכנו להיות מבנים לילדים. אולי, יש גם משהו מאוד ילדי ומתבחיין קצת, או מתפנה קצת בצעקה הזאת, אבא, הרי אנחנו המבוגרים... באמת, לא משנה מאיזה עדה אנחנו ועל איזה חינוך גדלנו, אנחנו לא מתפחינים לאבא בבגרותנו, נכון?
אין כזה,
אבא, 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 כן. אז יכול להיות שזה השינוי בעצם, וזה המעבר גם בין, כי אלוהים הוא תמיד אבא. אגב, הוא אבא ולא אמא, שזה מאוד מעניין.
כן. אנחנו נדבר רגע על העניין של זה שזה לא אמא, אבל אני רוצה רגע לשבת על הנקודה הזאת שאתה אמרת. אתה אמרת שאתה מחינוך ליטאי, ויש הפרדה בין החסידות לליטאות, למתנגדים, מה שנקרא, כלומר, והיהדות שאנחנו חווים אותה היום בישראל, היהדות הפופולרית, מסורתית כזאת, גם יהדות מזרחית, לא רק, אבל היא דומה יותר ליהדות החסידית, נכון?
נכון.
היא זו שרואה את אלוהים... כן? כן, אבל, כן. אתה, אבל הנה, אתה אומר שאתה מרגיש לא בנוח כשאתה שומע את השירים
לא,
האלה.
לא, אני אומר, גם אני עצמי עברתי תהליכים בעניין, והתפיסה היהודית שלי היום היא הרבה יותר עגולה והרבה יותר חסידית, וגם היא הולכת ומתעדכנת בכיוון הזה מיום ליום, אני אפילו עוסק בזה קצת, אבל... אבל אי הנוחות היא בגלל שהשימוש במילה אבא לוקח את כל הסיפור הזה כמה צעדים קדימה, זה כבר, אני מדבר על סטיקרים של דומים לעניין, של אני אוהב אותך, איך זה הולך שם? נו,
סטיקר על אבא? לי עולה בראש אבא תרחם, זה הדבר שאני כאילו, אתה יודע.
לא, אבא תרחם זה חמוד דווקא, בגלל שאבא תרחם זה משהו לירי. זה אומר, זה פנייה אישית שמדברת על הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. עניין מאוד ברסלבי למשל, שיקח לי עוד הרבה שנים להתארגן עליו. עוד הרבה שנים. אין מה לעשות, חינוך. חינוך ליטאי או חינוך ליטאי, אבל נדמה לי שהשימוש במילה אבא והפנייה בגוף שני, בדרישות והצהרת האהבה והבעת הרגשות המוחצנת מאוד כלפי אלוהים, תוך שימוש במילה אבא מייצרת לי נוחות כפולה, גם בגלל החינוך וגם בגלל עוד משהו.
מה?
זה קצת לא אמין. למה? בגלל שלכולנו יש אבות. ובוא נתחיל, מתי פעם אחרונה, דיברנו לאבא שלנו כך.
הבנתי, כלומר, זו שיחה מדומיינת עם אבא מדומיין, כלומר, אנחנו לא מדברים ככה לאבא בבית.
עכשיו, אם אנחנו הולכים על זה, על הדימוי המוחלט לאבא, יש דרך מאוד מאוד מסוימת שבה אני מנהלת יחסי עם אבי, שיהיה בריא, היא רחוקה מהשיר של אבית ארבעני קילומטרים. באמת. אז כאילו, אז בוא נהיה קצת אמינים. כלומר, גם השימוש באבא וגם הפנייה כאבא זה גם שיר בסופו של דבר. זה ביטוי לירי למשהו שהיינו רוצים שיהיה. קיצור, זה מסובך לי.
קובי, אתה מרגיש שהדבר הזה משפיע באיזשהו אופן על המערכת יחסים עם אלוהים? זה שאנחנו, המטאפורה שאנחנו משתמשים בה היא משפיעה באיזשהו אופן, נגיד על מידת האמונה שלנו, או על מה אני יכול להשיג ממנו, או באיזה אופן אני יכול להתערב בחיי, אם אני משווה אותו לאבא ולא למשהו אחר למשל?
אני חושב שמה שמשפיע זה בעיקר הטרמינולוגיה, זאת אומרת, אני בטוח ב-100% שהפנייה האישית משפיעה. התפיסה, זאת אומרת, על אלגוריה לאב או השוואת הסמכות שלו לסמכות הורית, היא משהו קצת מסובך, כי אלוהים הרבה יותר מזה, זאת אומרת, אסור לנו להשוות את זה לסמכות ההורית, כי זה מקטין.
כן.
הרי ההשפעה האוטומטית לסמכות להורים או לאב היא כדי לייצר איזשהו שילוב של הוד ורוממות וכבוד יחד עם אהבה שלא תלויה בשום דבר. זאת אומרת, באמת הדוגמה הכי מיידית מול עינינו לאיזושהי אהבה שיש בה גם סמכותיות וגם מורה וגם הכל זה ההורים. אז זה דווקא, זה דבר שמתקבל על דעתי. אבל הפנייה הישירה הזאת, החסידית, הצועקת, נגיד שלבי אתה.
כן.
שזה שאני אוהב מאוד, היא גורמת לך לחוש מהנוכחות האלוהית. כן, כן, אני הבעל שם טוב מרוצה מהשיר של אבית ארבעני, בהחלט.
אפרופו הבעל שם טוב, אתה שלחת לנו קטע מפיוט שנקרא קול ביער, שמבצעים אותו אורן צור ונדב בחר עם ארז לברי, אני רוצה שנשמע ממנו רגע.
קול ביער אנוכי שומע לבני קורא.
אז הטקסט זה קול ביער אנוכי שומע אב לבנים קורא, בני בני איכן הלכתם אשר עליי כך שכחתם, לכו לביתי לא אוכל לשבת יחידי. במה זה שונה מהטקסטים ששמענו בהתחלה נגיד?
זהו, שלחתי את הקטע כזה ששאלתי את השאלה אליי. קודם כל זה שיר מקסים, יש לו גרסה ביידיש וגרסה ברוסית, שהיום מתרשם גם בעברית וגם ביידיש, שזה הבית הראשון הוא הגישריון, הגיוולדיון, הגפילדר, הטאטיין, ואל, זורדיין, הקינדר, זה צעקה גדולה והמיה גדולה שאב מחפש את בניו ביער, ואז מתחיל דיאלוג, למה הלכתם ממני, שובו אליי, והבנים אומרים, ניסינו, אבל יש שומר שעומד בשער ומונע מאיתנו להגיע. זה אלגוריה מאוד יפה, כתב את הסבא משפול, זה אחד מאבות החסידות, אנחנו כמעט 300 שנה אחורה, וגם הנחן מאוד עתיק, ויש שם בעצם את הכל, אבל יש שם רק את היחסים של האבא, יחסי האהבה של האבא שמחפש את בניו. שזה דבר ותיק מאוד.
כלומר, ההפך ממה שאנחנו שמענו מקודם.
כן, בדיוק הפוך. לא עלה בדעתם בכלל לדבר בזו פנייה ישירה של אבא. כך אני מעריך, אני לא יודע. אני מאוד מתלהב מהחידוש הזה של המילה אבא, של השימוש במילה אבא. בקריאה הפשוטה היומיומית. כי בוא נאמר רגע את האמת. אבינו זה לא אבא.
לא.
אנחנו אף פעם לא מדברים לאבא שלנו, במונחים של אבינו ושל אב.
נכון. נכון. קובי, אני רוצה לסיום לשאול אותך, למה, אתה יודע מה, אני אשלח את זה אחרת. מתי שאנחנו נראה שירים על אלוהים שהוא אימא, זה הדבר שיכול לקרות, לחשוב על אלוהים בתור אם, או שבגלל שמדובר באישה, אז הדבר הזה הוא לא יתאפשר לנו?
אני לא חושב שזה הסיפור, אני חושב שזה מצוי בקונפליקטים עמוקים יותר, פילוסופיים, קבליים, יש איזה משמעויות לדברים האלה, אבל עובדה היא, הרי לא הרבנות, אחראית על כתיבת השירים האלה, והדימוי הוא תמיד לאבא. עכשיו, כשאנחנו חושבים על רחמים מיידיים של הורה, ועל חיבוק מיידי של הורה, נדמה לי שלא משנה לאיזה זרם מגדרי אתה שייך, הסוציאציה הראשונה היא אמא, לא אבא. ובכל זאת אלוהים תמיד, 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 בדימוי הזה זכר, אני לא יודע למה, זה לא נראה לי זה קשור לתפיסות דתיות.
טוב, אולי שכינה זה יהיה המפתח להגיע לאמא דרך
נכון, ה... נכון, נכון, כן. ה... יש אגב, בקבלה יש אבא ואמא, יש שני פרצופים כאלה בקבלת הארי.
כן.
שמבחינת אבא, מבחינת אבא, משפיע, מקבל וכו'.
טוב, נחכה ונראה, אולי יום אחד אנחנו נקבל את זה. קובי אריאלי, תודה רבה לך על השיחה
תודה,
הזאת.
תודה לך.
להתראות.
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
סינגל אחרי סינגל, שחר תבוך שר שירי אהבה לבנים, אבל הוא לא ממש התעסק באופן ישיר בזהות ההומואית שלו או בחוויית היציאה מהארון, חוץ מבשיר אבא 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 ששמענו מקודם. אנחנו ננסה עכשיו להבין איזו מין זהות הומואית עולה מהשירים של שחר תבוך ואיזה חידוש יש בדבר הזה. אנחנו נדבר עם עדן יואל, מגיש הפודקאסט כמעט מפורסמים. שלום עדן.
היי, מעניינים.
בסדר גמור. עדן, יש איזה לפעמים תחושה כזו שיש המון אומנים להטאבים, זמרים ישראלים, ואז כשמגיעים לעשות רשימה, פתאום הרשימה הזאת מצמצמת, וכשמנסים להבין, לחשוב על שירים שממש עוסקים בזה בצורה ישירה, אז כמעט אין, נכון? כלומר, שיר על יציאה מהארון, אני יכול לחשוב אולי על חמישה, לא יותר מזה.
כן, זאת אומרת, קוראים כמה דברים במקביל, שזה באמת שתי רשימות מקבילות. רשימת האומנים שמחוץ לארון, אנחנו בסך הכל במצב מדהים, כן? אם היינו תלבשבים איזשהו פנקס ומחשבים כמה מכאילו אומנינו הגדולים ביותר הם להטבקים, כאילו מצבנו ממש כאילו פגז. אבל הרבה מהם, אני אומר את זה באיזה, זאת אומרת, היציאה מהארון מגיעה בגיל יחסית מאוחר, בשלב יחסית מבוסס בקריירה, ומה שקורה זה שזה הרבה פעמים הזהויות האלה מופרדות, הזהות הלהטבקית, הזהות הקווירית, הזהות הלסבית, הזהות ההומואית, הזהות הטרנסית, הזהות ה-whatever. היא לא לגמרי נוכחת בשירים, כי זה בן אדם שכבר התפרסם לפני שהוא נכנס לנרטיב הזה, שכאילו גם נרטיב קוויר, אנחנו אומרים.
כן.
הוא תמיד היה קצת קוויר, היא תמיד הייתה קצת קוויר, זה סבבה.
כן.
אבל אין להם את השירים שמשקפים את זה.
נאמר, אם ניקח את שרית חדד בתור דוגמה, זה מאוד מובהק, נכון? כלומר, היא שרה בדרך כלל שירי אהבה לגבר, היא יצאה מהארון, הייתה שם איזושהי מחווה כזו שהיא אמרה, אני אוהבת אותך, אבל בגדול, הדבר הזה נשאר כפי שהוא היה. היא ממשיכה לשיר שירי אהבה לגבר.
התוכן לא השתנה, עוד אומן שעושה את זה. זה כאילו אני מנגד שוב, הפנקס בו אני יושב וכותב את כל חישובי המיימה.
זה מה שאנחנו עושים פה, הפנקסנות, כן, לגמרי.
יאללה, הפנקס פתוח והיד הזו כבר עייפה מלרשום. הרד סטארט עושה את אותו מוב, הלעיתים הכי גדולים שלהם שירים של מנקודת מבט, כאילו של גבר ששר לאישה, גם הרבה אחרי יציאה מהארון שלו, דווקא הרד סטארט הוא דוגמה לאורם אומן שיוצא בשלב יחסית מוקדם, 4-5 שנים, מכאילו תחילת הפעילות שלו, ואז הוא כבר מחוץ לארון, אבל גם השירים שלו, הסתכלתי עליהם בספוטיפיי, ברמת שירים מהשנה האחרונה, הם עדיין שירים שמושרים כגבר ששר לאישה. מי שאלוף בזה זה עברי לידר. עברי לידר הוא אמן השירים המיינסטרימים, שהם שירי אהבה שנמצאים איפשהו בין גבר לאישה, אישה לגבר, איזושהי דמות חיצונית שמסתכלת על איזושהי מערכת יחסים זוגית,
וואו.
של גבר ואישה. ולפעמים גם כל מיני שירים שיש בהם איזה מין גוף, אתה יודע, גוף נטול מגדר, אם להשתמש במונחים של האקדמיה.
כן, כלומר, הגוף קצת הולך ליגוד. אתה הערת את תשומת ליבי לשורה מתוך זכיתי לאהוב, יש ידיים שרוצות אותי קרוב. לא אומרים לאיזה גוף הידיים האלה מחוברות.
וזה קורה. זאת אומרת, השיר הזה יוצא, קודם כל, זאת אומרת, עברי לידר הוא אמן מצליח פחות או יותר מהשנייה הראשונה, והרבה לפני רציתי לאהוב, והרבה לפני היציאה מהארון, שהייתה, אני חושב, בשעתו איזה מין כזה סוד גלוי, שידעו אותו, נגיד כזה שם קוד תל אביב, ואז זה יצא מאוד מהר החוצה, והוא יצא מהארון, והשיר הזה יוצא, אני חושב, יחסית ממקביל. אבל, זאת אומרת, להצעד התקשורתי של ההכרזה, שימרו אני גיי. והשיר הזה הוא איזה מין נקודה שפתאום אתה אומר כזה, המיינסטרים יכול להכין להטבקים בשמחה, אבל קצת פחות את התוכן. ואם עדיין יש איזה מין רתיעה כזאת, אם ראית את התחפושת של שרית חד לפורים, בוא ננסה לקשר את זה קצת לנושא אחר בתרבות.
כן, ברבי וברבי.
בדיוק, היא ובזוגה, תמר יהלום, התחפשו לברבי וברבי. באמת איזשהו מעשה חתרני שאומר, לא צריך פה בכלל את כן.
כן.
נגיד, יש פה שני דימויים נשיים שהם יחסית מצליחים וחזקים. אבל הברבי ששרית חדד התלבשה עליה, הייתה כאילו ברבי בני ברק? זה היה כאילו, זה היה נורא מנומס, הם בקושי נגעו אחת בשנייה, הם היו מין כזה, העמידה הייתה מאוד בובתית ומלאכותית, נכון, כאלה ברבי. השרבולים הגיעו עד לקצוות של כף היד, שחס וחלילה לא יהיה איזשהו רמז של נגיד, משיכה. מתח מיני בין שתי הברביות האלה, למה הברביות האלה לא צריכות כן? אנחנו נגיד, אוקיי, כי שתי נשים לסביות, אבל התמונה הזאת באותה מידה הייתה יכולה לשדר. הן סתם באותה קופסה. זה כאילו
לתוך הדבר הזה, אתה יודע, טלה המפיקה פה כותבת לי על יהודה פוליק, אבל עברי לידר שכן שינו לשון פנייה בשירים, כלומר הדבר הזה כן קיים, אבל נגיד שחר תבוך, הוא עושה זה משהו אחר, הוא כאילו הגיע בעולם פוסט יציאה מהארון, פוסט הדברים האלה, עד השיר אבא 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 שממש נוגע בנקודה הזו, יש איזה, הוא מייצר איזה מין פנטזיה כזו, שאני לא יודע אם היא אמיתית, אם היא קיימת אצל אנשים שנולדו בשנות ה-90 ומאוחרות, בשנות ה-2000, שלא צריך לצאת מהארון, אפשר פשוט להוציא שיר ולדבר על זכר, והכל ברור, כאילו זה רגיל וקל.
אז אני חושב, אוקיי, לא היה אז מצופה באותה מידה שיהיה לנו כבר איזה 3-4 טרוי סיוונים משלנו. זאת אומרת, אם זה באמת אכן כזה נון אישו, ואנחנו במציאות שבה השירים ששחר תבוך עוברים באמת בלי כאילו שאף אחד מנצרף. אני חושב שהם עוברים בגלל שכאילו, שהם עוברים בלי שאף אחד יניד אף, כי הם שירים טובים, הם מופקים היטב, הוא בוקר, הוא סלב, הוא מן מהמם, והוא באמת מגיע עם איזושהי זהות מגובשת. אנחנו מכירים אותו מההתחלה כדבר הפופי והשמח הזה. נגיד, כאילו, המרד הרציני של שחר תבוך בעיניי זה כאילו ההפקה כמעט. כמעט לא תוכן, כי אתה אומר, זה לא נעשה בשום התרסה. ההומואיות הזאת היא לא איזה משהו ש... זאת אומרת, זה לא האישו. האבא, אבא, אבא הוא כמעט שיר יחיד בתוך האלבום שממש מתעסק עם איזשהו נושא לעומק.
נכון.
או בטח עם נושא ביוגרפי רגשי מורכב, למרות שיש שם כאילו דווקא. שוב, בחינה מאוד יפה של מה זה ביוגרפי, הביוגרפי הזה עוד אותו מוקלטות שמשאירים. חבר'ה, תשמעו את האלבום, לא משנה.
אתה חושב שאנחנו צריכים לסיים, אבל השיר הזה, אתה מצליח ל... יש משהו בפופ מהסוג הזה שהוא מצחיק וכיפי, וזה שלפעמים אתה יודע, הרגש קצת הולך לאיבוד באיזשהו אופן. אתה מצליח, כשאתה מאזין לאבא אבא, אתה מצליח להתרגש מהדבר הזה? זה נוגע באיזשהו אופן בך?
אני התרגשתי קודם כל, סליחה, כן, ברמה באמת כאילו מאוד נודית, מהפקה. זו הפקה מטמטמת בעיניי. מופק נורא 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 יפה. אני חושב שזה גם בחירה כאילו מאוד מעניינת. לעשות שיר כמעט, אומרים שיסלח לי שיר כמעט חרמני, כשאתה מדבר לאבא שלך, יש פה כאילו, אם אתה רוצה כבר לעשות איזשהו משהו חתרני, אז אני אומר כאילו, בסדר, love that. אבל מתחת לזה ומתחת לכל כאילו הקריאות הקבועיות והכל, אני חושב שזה באמת, כאילו, זה חמוד וזה עובר כאותנטי. מבין, אני חושב שכאילו מה שעוזר לכל דבר זה מאוד להחליק בגרון, כי כאילו על פניו היית אומר, יאו, להיט פופ, יציאה מהארון, לא תודה. כאילו, מספיק אנחנו סובלים ביוני כל שנה עם שירי גאווה, אבל יש הלימה כל כך ברורה, אם זה הגיוני, בין מה ששחר תבוך משדר ואיך שהמוזיקה שלו נשמעת, בין התוכן לצורה, שאתה אומר, כל זה בסך הכל הגיוני לי. ומה זאת אומרת, אתה אומר, האם התוכן והצורה של עברי לידר הולמים איזושהי זהות המוזיקה? לא בכך.
טוב, אני מחכה ללית הגאווה הראשון של שחר תבוך, אני חושב שזה יהיה חידוש מעניין לראות דבר כזה. כן, יש לנו עוד זמן. עדן יואל, מגיש הפודקאסט כמעט מפורסמים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, תודה לטני סן על ההפקה, תודה לטכנאי השידור אלעד זוהר, אני אלעד ברנוי, להתראות.
מסדר לו את הנעליים, מבט מתוק, מהעיניים החומות שלו שנוצצות, כמו כוכבים, נראה מתוק וגם תמים, חיוך כובש על הפנים שלו.
חבל שהוא לא אמיתי. יואב היה בי מאוהב, למרות שאף אחד לא חשב שהוא בנוי לאהבה. יואב היה בי מאוהב, הוא אהב אותי ממש, למרות שכולם דווקא לא חושבים.
שבר לי את הלב, איזה בנז.
לא, לא, לא.